עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל שני רומנו, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות לוואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. זהו, עבר עוד שבוע, ואנחנו שומעים שזן האומיקרון, ה-AB1, ואולי המוטציה שלו, ה-AB2, מתפשטים בארץ. מסביבי, כשאני מדבר רק על חברים קרובים שלי, ישנם 7 אנשים שחלו השבוע. חלו בצורה קלה, נזלת, כאב גרון, כאב ראש, חלקם אפילו לא הלך להיבדק, הם עשו בדיקת אנטיגן ביתית, וקיבלו 2 קווים, הבינו שיש להם קורונה, ונשארו בבית לשבוע. אני המלצתי להם ללכת ולעשות את הבדיקה המוסדית, כדי שלפחות זה יהיה רשום שהם חלו ויקבלו תעודת מחלים. אני מניח שאם בקרב החברים הקרובים שלי ישנם 7 אנשים שהם חולים בקורונה, ורובם חולים קלים, נזלת, גרון, כאבי ראש, כאבי שרירים, אז זן זה הוא מדבק הרבה יותר, אבל מסוכן כנראה כפי שאנחנו חושבים הרבה פחות. ומה שבטוח שהחיסונים שלנו נגד הזנים האלה לא מונעים הידבקות. אבל בטוח שהם מונעים מחלה קשה. אגב, ללא כל קשר, או עם כל קשר, 80% מהאנשים, או 78% ליתר דיוק, מהאנשים שנפטרו מקורונה לאחרונה, הם מעל גיל 60. אז אני באמת מציע למי שמעל גיל 60, לקבל את החיסון הרביעי, ואם הוא לא קיבל את השלישי, לקבל את החיסון השלישי. מחקר שנעשה בבית חולים שיבא, הראה שמי שחוסן 4 פעמים היה רק במעט מחוסן יותר מהידבקות ממחוסנים שקיבלו 3 פעמים. כלומר, מי שקיבל חיסון רביעי לא מוגן יותר ממי שקיבל 3 חיסונים להידבקות, אבל כן מוגן מללכות במחלה קשה. אז אני באמת מציע לכולם, לכל חבריי ולא חבריי, ולכל מי ששומע את זה, תקבלו את זה, קבלו את החיסון. אגב, לראשונה בעולם, פותח בקנדה חיסון לקורונה ממקור צמחי. אני עדיין לא יודע עליו הרבה פרטים, אנחנו לא יודעים עליו הרבה פרטים. היעילות שלו, כפי שמדווחים המפתחים, היא 70% כנגד זנים רבים של קורונה, אבל גם 70% זה משהו. ובמזל טוב ובשעה טובה נולד זן חדש של קורונה, הזן BA3. BA3 אותר כבר בחודש ינואר בדרום אפריקה, והוא לא מתפשט מהר, הוא כנראה גם לא מסוכן כמו הדלטה, הוא קצת יותר דומה לאומיקרון ול-BA2. בארץ התגלה רק מקרה אחד, וקשה לדעת מה יהיה איתו בעתיד, אני מקווה ומניח שהוא יהיה קל, וכפי שאומרים כולם, צריך ללמוד לחיות עם המחלה, אבל כדאי להתחסן, כדי שהיא לא תהפוך ממחלה קלה למחלה קשה, מסוכנת ואולי אפילו סופנית לחלק מהאנשים. זהו, אנחנו מתחילים, ולפני שנתחיל, אני רוצה להודיע איזושהי הודעה, שבמהלך השעה הראשונה אני רוצה לדבר על ספר חדש שנחשפתי אליו השבוע, ספר של סוד הריפוי בתזונה על פי חוכמת הדורות, אני אספר עליו קצת, ספר מרתק של דוקטור מירה ניאזוב. דוקטור מירה ניאזוב היא רופאה קונבנציונלית, רופאה MD, שהרבה שנים האחרונות עוסקת בעיקר בריפוי בתזונה ובשיטות אלטרנטיביות ובדיקור סיני. ואני גם רוצה לדבר על אנדומטריוזיס, אמנם הרבה פעמים הנושא הזה עלה בשיחות שלנו, אבל, והרבה שאלות היו לגבי אנדומטריוזיס, אבל עכשיו אנחנו בחודש המודעות לאנדומטריוזיס, שעומדים לסיים אותו תוך שבועיים בערך, אז נדבר גם על זה. אבל לפני הכל, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שלום, פרופסור קרסו. קודם כל, אני מאוד נהנית מהתוכנית שלך, כמובן.
תודה רבה.
מאזינה לשנים רבות. עכשיו, מה שקרה לפני איזה זמן, קיבלתי פתאום שטף דם בעין. זה לא פעם ראשונה, כבר אולי זאת פעם שלישית, אבל הפעם האחרונה הייתה מזמן. ובתקופה, בפעמים הראשונות עוד לקחתי אספירין, אז הפסקתי עם האספירין.
כן.
והפעם אני לא יודעת, בלי שום הודעה מוקדמת, אפילו לא הרגשתי.
זה קרה שקמת בבוקר וגילית את זה?
כנראה. הנכדה שלי גילתה את זה. אני אפילו לא שמתי לב.
תראי, שטפי דם בעין זו תופעה בלחמית של העין, כלומר בלובן העין.
כן.
לא בתוך עין, מה שרואים את זה מבחוץ, רואים שכאילו העין אדומה. עין...
נכון.
כן. זו תופעה די מוכרת, אנחנו לא תמיד יודעים מה היא בה, אנחנו חושבים שלפעמים אנחנו אולי מגרדים בעין בלילה, או העין נלחצת, או ישנם שם כלי דם קטנים ש... אנחנו לוחצים לפעמים אולי או משפשפים את הראש בקרית, אנחנו לא יודעים למה זה נוצר, לא תמיד זה קשור להפרעות בקרישת דם, לא תמיד זה קשור ללחץ דם גבוה, אני אומר לא תמיד, כי לפעמים זה כן קשור לבעיות בקרישת דם, ולפעמים זה כן קשור ללחץ דם גבוה, אז כדאי לבדוק את זה.
בדקתי. אומנם לקח כמה ימים עד שהצלחתי להגיע לאחות בקופת חולים, בדקתי והוא אכן היה גבוה, וגם לא תופעה כל כך חדשה אצלי. היה גבוה, אחר כך טיפה ירד.
אז כדאי להתייחס לזה, כי אם זה גבוה וחייך ירד, אז זה לחץ דם, מה שאנחנו קוראים לו משתנה או וריאבילי. ולחץ דם משתנה, כדאי להתייחס כלחץ דם. הכי טוב גם לבקש בדיקת הולטר של לחץ דם. ואז בודקים לך לחץ דם במשך יומיים או יום ו-24 שעות, ואפשר לקבל רושם מה קורה ביום, מה קורה בלילה. כי לפעמים אם הלחץ דם גבוה בלילה ואת בשקיבה, אז, וגם מגרדים בעין ומתווספים כמה גורמים, אפשר לדמם בעין. היתרון של דימום בעין, שהדימום הזה נספג די מהר ונעלם די מהר. אז אני מניח שאם זה קרה לך בתחילת השבוע, היום כבר כמעט ולא רואים כלום, נכון?
נכון.
כן. זהו, זה היתרון של, היתרון, איך אומרים ביידיש? עיין היתרון. אבל, כן. אבל זהו, אז זה מה שאני יכול להגיד לך. אם יש לחץ דם, לטפל בלחץ דם, אם זה לחץ דם משתנה, אז וריאבילי, אז גם כדאי לטפל בו בצורה יותר עדינה, ולהיות במעקב של לחץ דם, ועם תפקודי הקרישה תקינים, אז הכל בסדר. אגב, מה שיכול לפגוע בתפקודי הקרישה זה לא רק אספירין, זה גם כדורים נגד כאבים, זה גם כדורים משפחת הנונסטרואיד על אנטי-אינפלמטורי דרגס, כמו האדוויל, כמו כן, כל הכדורים האלה, וולטרן, אטופן, ארטופן, כל הדברים האלה יכולים גם הם לפגוע לפעמים או להוריד את קרישיות הדם.
לא לקחתי לאחרונה, לא.
ואולי כדאי להוסיף כמות קטנה של ויטמין E.
ויטמין E, כן. בסדר גמור,
אוקיי.
ותודה רבה. תודה.
כל טוב. כל טוב.
נתראות בתוכנית הבאה.
נתראות, ומי איתנו על הקו? הלו.
קרסו.
כן.
היא מדברת רינת, בת 38.
כן, כן רינת.
רציתי בבקשה לשאול, גיליתי לאחרונה שיש לי ריסים בצבע לבן בעין אחת. כן. בהתחלה אמרתי, אוקיי, בסדר, זה לא מפריע לי מבחינת, כאילו גם לא אסתטית ולא כלום, אבל שאלתי רופא עיניים, והוא עשה לי בדיקה שלה עם הרחבת אישונים, כדי לראות שהכל תקין והכל בסדר.
זה לא קשור לעיניים בדרך כלל, אבל בסדר. כלומר, אוקיי. אין ספק שקרקעית העין הייתה תקינה.
קרקעית העין הייתה תקינה, והוא אמר לי, הוא שלח אותי לעשות OCT, כי הוא רצה לשלול, הוא אמר לי, זה מחלה יפנית. כי הוא שאל אותי אם יש לי כאבי ראש, ויש לי קצת טפטופים באוזניים, אמרתי לו, כן, לפעמים, במיוחד אחרי שחליתי אחרי קורונה, כן, אני מרגישה שזה עדיין נשאר לי. עכשיו, אני לא כל כך זוכרת את השם של המחלה היפנית שהוא דיבר עליה, ואוקיי, קצת הכניס אותי לאירורים, אני לא כל כך כאילו יודעת לאיזה כיוון ללכת, אם יש בכלל אותם להמשיך לבדוק.
תראי, יש היום... בואי נגיד ככה, יש מחלה, יש מכשיר חדש שנקרא מסקרה. את יודעת מה זה מסקרה?
אני שם אותו כל בוקר.
בדיוק, בדיוק. אני לא מכיר את המחלה הנדירה הזאת שפוגעת בקרקעית העין ועושה ריסים לבנים, שחלקם לבנים וחלקם לא. אני לא מכיר אותה.
אוקיי.
אז אני לא יכול, אני לצערי לא יכול להתייחס אליה. אבל okay. מה שאני יכול להגיד לך זה שאנחנו... האם במשפחה למישהו זה קרה?
לא. ממש yeah. ממש לא. אני היחידה, זה פשוט מצחיק, זה פשוט רק על עין אחת.
כן. אוקיי. Okay. אני, לא, yeah. לא, אני לא יודע מה להגיד לך על זה. איזו okay. תופעה שאנחנו רואים אותה מדי פעם.
אוקיי. Okay.
גם לפעמים בגבות, לפעמים יוצאת שערה אחת או שתי שערות או כמה שערות לבנות. ללא כל קשר, אבל אני לא מכיר את המחלה היפנית שקשורה בשערות לבנות, בשערה לבנה על הריסים, הרי זה לא כל הריסים מלבינים וכל שער רושך מלבין.
נכון, זה רק הריסים, רק הריסים בעין אחת. אוקיי, הוא שלח אותי לעשות OCT, והוא אמר לי לחזור אליו, וזו עוד בדיקת דם כלשהי, אני אפילו כבר לא זוכרת מה. אמרתי, טוב, נלך לעשות, אני מוצא כל כך מה רוצה לשלול.
OCT, אם יש לך את השם של המחלה, אז אני יכול באמת לעניין את זה, אבל...
לא זוכר, זה השם מאוד מסובך, מאוד מאוד מסובך.
כל השמות היפנים הם,
כן. אוקיי.
הם קשים.
אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר, תודה רבה לך.
כל טוב לך.
כל טוב לך. שבת שלום.
שבת שלום.
ביי ביי. ביי.
כן, אוקיי. מי איתנו?
הלו?
כן.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת דנה מאשקלון.
כן, דנה. בת כמה דנה?
אני 67.5.
אוקיי.
ורציתי לשאול אותך עד כמה, אם לגבי שחיקת חוט בקרסול.
כן.
אני לפני איזה 7 שנים נפלתי כשהיה, אתה יודע, כל הקסמי וזה. נפלתי וכל הקרסול שלי יצא מהמקום, עשו לי ניתור בקפלן והחזירו את הקרסול, שמו ברגים ופלטינה בקרסול ברגל ימין.
זה אחרי שהרגל נשברה.
כן, 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 לקחו אותי לקפלן, שם השפזו אותי יומיים, אחר כך הוא אמר תחזרי הביתה ותחזרי אחרי 10 ימים לעשות ניתוח.
כן.
בסדר, הייתי ניתוח בשיקום באשדוד, בבית, שנה הייתי בנחות, ולאט לאט הסתדר, הלכתי רגיל, הכל בסדר, תמיד היה נפיחות בצד שמאל, אבל מאז לא עשיתי אפילו בדיקה.
כן. תראי, השחיקת סחוס או הבעיה שיש לך, היא בעיה משנית.
לא, אני רוצה רק להגיד לך למה זה עכשיו בכלל עלה.
אוקיי.
אני לפני איזה שבועיים הרגשתי שגם נפוח בצד של הברגים, בצד שמאל, וגם כשאני הולכת, יש לי כאב ברג, כאב בקרסול שזה לא היה.
כן.
אז ביקשתי מהרופאת משפחה, קודם כל צילום רנטגן, ועם הצילום הלכתי לאורתופד שלנו פה בקופת חולים, ומה שכתוב בצילום, כתוב מצב לאחר ORIF שבר בפיבולה, מצב לאחר מסמור שבר במלאולוס מדיאלי,
מלאולוס מדיאלי,
שינויים פוסט ניתוחיים, שינויים ארטרוטיים ניכרים, כן. עכשיו האורתופד אמר שהטיפול בזה, אומר זה, קודם כל יש לך שחיקה גדולה של הסחוס, זה מה שהוא רואה בצילום, והכאב זה מהשחיקה, והוא מציע רק מדרסים, מדרסים טובים ופיזיותרפיה.
אוקיי, תקשיב.
אני הזמנתי מדרסים, עדיין לא הגיע, מדרסי ביו, אני לא יודעת מה.
כן. Okay.
ופיזיותרפיה עשיתי בינתיים טיפול אחד, זהו, רק אני פשוט חיפשתי אפילו עוד חוות דעת, ומאוד קשה למצוא, רוב האורתופדים מתעסקים עם ירך, ולא עם...
אני לפחות באזור המרכז, יש הרבה מאוד אורתופדים שהם אורתופדים של כף רגל.
כן, מצאתי פה, מצאתי באשקלון, אני אלך אליו. חוות דעת, השאלה...
עכשיו תקשיבי, בואי תני לי רגע לענות לך.
כן, כן.
מה שיש לך זה לא שחיקת סחוס, שהיא שחיקה שקשורה לגיל, או קשורה לעודף משקל. יכול להיות שיש לך עודף משקל, ויש גם בגיל 67 שחיקה שהיא קשורה לגיל. אבל אצלך השחיקה היא מה שנקרא פוסט-טראומטית. כלומר, את שברת את הרגל, היה שבר בקרסול, השבר קובע עם מסמרים, כל האנטומיה של המקום השתנתה, ובגלל שכל האנטומיה של המקום השתנתה, אז את לא יכולה, את לא הולכת כמו שאת הולכת רגיל, ואת לכן השחיקה היא שחיקה משנית לטראומה, לחבלה ולניתוח. אז ההתייחסות לזה, זה לא התייחסות לשחיקת סחוס, השחיקת סחוס היא קרתה בגלל הניתוח, ובגלל הקיבוע, ובגלל השבר, קודם כל בגלל השבר. אז למעשה מה שצריך לעשות עם כל הכאב שבעניין, כמובן, כמובן, כמובן לא לחשוב על ניתוח.
נכון.
וכמובן, כמובן לדעת שחלק מהכאב איתו צריכים ללמוד לחיות, וצריכים למצוא את סוג הנעליים וסוג המדרסים שיהיו לך הכי נוחים.
כן, אבל אתה מאמין כמה, כאילו,
פיזיותרפיה
גם יכולה פה להקל קצת?
יכולה להקל,
ומדרסים?
מדרסים גם יכולים להקל. יש גם נעליים שנקראות הקיבון, שזה נעליים שנמצא, אפשר לקנות אותם באזור תל אביב, שהם נעליים שמרפדים ומרקחים את המגע שלך. יש כאילו אוויר, לא כאילו, יש שכבות של אוויר שבין הרצפה, בין הקרקע שאת דורכת לבין הקרסול, והם מרקחים את כל המגע, אבל המדרסים והנעליים לא הולכים ביחד, אז אם את עושה מדרסים והמדרסים לא יעזרו, אז תחשבי על הנעליים האלה.
קראתי גם שיש לפעמים עושים זריקות, כמו שעושים בברך, יש דבר
כן,
כזה?
כן, אבל אני לא הייתי עושה זריקות למקום עם טראומה, לא, ולמקום של שחיקה, אבל אלא אם כן אורתופד של כף רגל לבדוק, יחליט, כן, יראה את הצילומים, ויראה שיש מה לעשות, הוא גם ילחץ ויראה איפה בדיוק הכאב. יכול להיות שעל ידי, יכול להיות, שעל ידי אפוסטרפיה, על ידי זה שישנו טיפה את הזווית, יקלו לך על הכאב. אלה דברים שצריך לבדוק.
כן.
אבל חלק מהעניין הוא בגלל, זה חלק מהעניין, זאת עם כל הכאב, הנכות של החבלה, של הנפילה.
כן,
כלומר, ברגע שאני מכניס מסמרים ומקבע שבר, אם הוא בדיוק במפרק, אני מגביל את פעולת המפרק.
כן, גם אין תנועתיות בה, אין לי לכוון את התנועתיות כל כך, גם לפני זה לא היה כל כך.
אז אין לך את התנועתיות של המפרק, ואין לך את התנועתיות של המפרק, ואז מפרקים אחרים באותו מקום, צריכים להגדיל את טווח התנועה שלהם, כדי לפצות על המפרק שלא מתפקד. והדבר הזה גורם לבעיות, לשחיקה, לדברים משניים לחבלה הראשונה.
כן.
איך אומרים, זה מה יש. צריך ללמוד לחיות עם זה, ולעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים עם זה.
כן, אני יודעת, אני מנסה לא לקחת אפילו הרבה משככי כאבים, כי אני לא
כן, תנסי, תנסי מדרסים, ואם לא יעזור, אז צריכים לחשוב על נעליים שמרפדות טוב את ה...
כן, שמעתי נעליים, איך אמרת, הפוסטרציה?
קיבון.
אבל זה מאוד, אמרו לי, זה מאוד לא נוח, אני לא יודעת.
זה לא נוח? לא, 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 את מבלבלת את זה עם נעליים אחרות, אלה נעליים הכי נוחות שישנם בעולם.
איך קוראים לזה? קיבון?
קיבון. ואלה נעליים, כן, נעליים הן יקרות, אבל זה שווה, אני הולך איתם שנים. אוקיי.
טוב, תודה רבה.
טוב, דנה. כן, כן. ככה זה לפעמים חבלות קטנות עושות צרות גדולות. בי איתנו על הקו, הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, דוקטור קרסו, תודה לך, ותודה גם לצוות.
תודה רבה.
יש לי בעיה כזאת.
רק
שמי
עם מי
מירי,
אני מדבר? איך השם?
מירי.
כן, ואת בת כמה?
ואני בת 75.
כן.
לפני כחודשיים, פחות או יותר, אני סובלת מסכרת.
כן.
וגם מלחץ דם. ואני לוקחת, תרופות, וזה מאוזן. אבל הגעתי בכל זאת לאיזשהו מצב שהרופאה אמרה, שאני חייבת לקחת כדור נוסף שנקרא ג'רדיאנס.
ג'רדיאנס, כן. ג'רדיאנס זה כדור שמונע, שגורם לכך שאנחנו משתינים יותר סוכר. כלומר, אנחנו, הכליות מפרישות יותר סוכר, ואז אנחנו מאבדים יותר סוכר בשתן, ורמת הסוכר בדם יורדת, כן.
עכשיו, לקחתי שלושה כדורים, כן. הרופאה אמרה לי ככה, לקחת את הכדור מתי שבא לי, לא דווקא אחרי אוכל ולא לפני אוכל, זה מה שעשיתי, אבל זה הדליק לי את הקיבה בצורה נוראית. התחילו לי כאבים בקיבה, שאפילו הגיעו לי לצלעות ולגב. וכמובן שמיד הפסקתי.
כן.
קיבלתי קונטרולוק, הייתי לוקחת גם לפני זה. כן. אבל בנוסף, לאחר התלונה שלי, קיבלתי פמטודין 40 כן. מיליגרם. כן. הפמטודין בערב, הוא עזר לי, לקחתי כמה כדורים מהם, והוא עזר לי מאוד. אלא שהתחיל לי גירוד נוראי בראש ובעורף, ולא יכולתי להמשיך איתו.
אוקיי, אז במקום פמוטידין אפשר לקחת כדורים אחרים, אפשר לקחת נקסיום, אפשר לקחת ממשפחות קצת שונות. אפשר לקחת כדור בשם נקסיום 40 מיליגרם במקום פמוטידין.
נקסיום 40 מיליגרם?
כן, אחד בערב. ואחרי עכשיו... כמה זמן שווה עוד פעם לנסות... כן. את הג'רדיאנס לקחת עם האוכל, בזמן האוכל, תוך כדי האוכל.
אז תראה, אני כמובן שאת הג'רדיאנס לא לקחתי, אבל הרופאה אמרה שיש עוד כדור אחד שיכול לעזור לי, ושמו בישראל,
אפשר גם להגיד לי ביפן, זה אותו
דבר. פורגסיה.
כן, אותה משפחה דומה.
כן, הכדור הזה דווקא לא עושה לי רע כמו הג'רדיאנס, אבל איך אני מתגברת על הכאב בקיבה, אפילו צריבה בגרון.
תראי, יש לך חומציות יותר.
מה?
תקחי מלוקס פלוס.
מלוקס פלוס אני לוקחת, אז זה רק כפית אחת.
את יכולה לקחת שתי כפיות.
שתי כפיות בבת אחת.
כן, שתי כפיות בבת אחת, ותקחי אותם, אל תשתי מים עם זה, תקחי אותם וחכי כמה דקות, זה לוקח 5 דקות עד שזה מתחיל להשפיע, זה לא משפיע, זה לא חותך את זה מיד. ותורידי מוצרי חלב.
אני דווקא חשבתי שמוצרי חלב מרגיעים את המצב
טעות,
הזה.
זו טעות מקובלת, כי באמת אם משתמשים במוצרי חלב, הם מפסיקים מיד או די מהר את הכאב,
כן.
אבל הם דורשים חומציות כדי לגבן וכדי להקל אותם. ואז בשלב הראשון את מרגישה יותר טוב, אבל אחרי רבע שעה, חצי שעה, מתחילות הצרבות הקשות יותר. אז לכן
אז מוצרי חלב... דוקטור, תגיד לי בבקשה, אני ניסיתי אפילו, לפי הרופא כמובן, קניתי אפילו גסטרו. הגסטרו עושה לי את אותם תופעות. אז זה רק הנקסיום, זה מה שיכול עוד להציל את המצב?
יש עוד תרופות, אבל נקסיום, כן, נקסיום זה... יש גם דקסילנט, יש דברים נוספים. הדור החדש, דקסילנט הוא לא בסל פשוט, אבל ננסי נקסיום.
ודקסילנט אפשר גם לנסות אותו על ידי קנייה באופן פרטי?
כן, כן, לבקש מרשם מהרופא או מרופא גסטרו ולנסות באופן פרטי.
את הדקסילנט, ואיך לוקחים את הדקסילנט?
אחד ביום.
אחד ביום, בבוקר או בערב?
זה לא כל כך משנה, אבל הכי טוב לקחת, מתי רוב הצרבות שלך? בלילה כשאת הולכת לישון?
לא, דווקא לא, במשך היום.
אז קחי אחד בבוקר, כל בוקר.
דקסילנט. עכשיו, יש לי עוד שאלה אחת, דוקטור, גם באותו עניין. לפני כמה שנים עשיתי בדיקה דרך הגרון.
גסטרוסקופיה, כן.
כן, ונאמר לי שכנראה שיש לי גם חיידק.
הליקובקטר פילורי.
הליקובקטר. לא כן. קיבלתי שום טיפול לזה. יכול להיות שזה גם נדלק המקום הזה?
יכול להיות, כי חיידק הליקובקטר עושה כאבים ועושה צרבות ועושה כאבים בקיבה.
כן. מה שנאמר לי, שבגיל שלי כבר לא נותנים את המשולש.
מה זה בגיל שלך? בגיל 75 נותנים הכל. אבל בסדר גמור, שיתנו לך את הזוגי. כי מה זה המשולש? המשולש זה שני סוגים של אנטיביוטיקה שונים, פלוס כדור סותר חומצה. פלוס נקסיום, או דקסילנט,
כן. או קונטרולוק.
או קונטרולוק, או כל דבר אחר מאותה משפחה או ממשפחות דומות. ישנם שתי משפחות עיקריות של חומרים שהם סותרי חומצה, ואחד מהשניים.
אז אם זה לא המשולש, אז מה כן, דוקטור, מה זה הכפול?
אז רק חלקי, רק אנטיביוטיקה אחת וסותר חומצה.
אנטיביוטיקה אחת.
כן, אבל תשאירי את זה לרופא.
ברור, אבל ברגע שהוא אמר לי שבגיל הזה הם כבר לא אוהבים לתת, אז
לפעמים כדאי להתייעץ עם עוד רופא.
הבנתי. אז אפשר לתת אנטיביוטיקה אחת פלוס הסותר חומצה.
כן, אבל תקשיבי, תקשי לייעוץ נוסף, משום ש... אז זה גם תלוי בהרבה דברים אחרים, זה תלוי במצב הביולוגי, זה תלוי באין שום סיבה. יש אנשים תשושים בגיל 75, ויש אנשים פעילים ומרגישים טוב בגיל 75. אז מה, אם היית בגיל 74 וחצי, אז כן נותנים, ובגלל שאת בגיל 75 וחודש לא נותנים? כלומר, יש גם עניין של גמישות. כן. יש גם עניין, אז אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא ומחליט לקחת או לא לקחת, וחוזר על הבדיקה, אמרו שאולי יש לך הליקובקטר. כן. אבל מה זה אולי?
אז כדאי לעשות שוב את הבדיקה
בוודאי,
הזאת.
בוודאי, מה זה אולי? אולי בהיריון, או בהיריון או לא בהיריון, אין אולי בהיריון.
הבנתי. אז, דוקטור, כן. אז זאת אומרת אנטיביוטיקה שהיא מוכרת לתחום הזה.
אנטיביוטיקה שנותנים להליקובקטר פילורי, כן.
אז מה השלישי שנותנים בדרך כלל?
תלוי, אני לא יודע, יש כמה דברים. יש 3 דברים, זה משתנה כולם, אחד זה קרין לפעמים נותנים, והשני זה כדור שמשפיע על הרבה מאוד חיידקים אחרים במעיים גם כן.
כן.
והכדור השלישי זה כדור סותר חומצה. אז השמות לא פחות חשובים. חשובים זה שישנם שני סוגי אנטיביוטיקה ממשפחות שונות, וכדור סותר חומצה.
אז שאני אבדוק אם הדקסילנט
יכול לעזור לי. חכי, אם את אומרת שהכדור שאת מקבלת עכשיו הוא טוב לך, אז אין צורך להחלוף
הוא לדקסילנט. הוא לא טוב, דוקטור. אם היה טוב, אז לא הייתי מתקשרת. לא טוב לי בקיבה, צורב לי בקיבה, צורב לי בגרון אפילו.
אז קודם כל, אל תחדשי את הכדורים, תקחי רק דקסילנט ותראי מה קורה לך.
הבנתי, אני מאוד מודה לך דוקטור.
כל טוב.
ושיהיה לך שבת שלום ובריאות
תודה,
טובה.
תודה רבה. תודה רבה. רבה. כן, מאיתנו. פרסומות, אוקיי רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים, לאחר מכן אני רוצה לספר לכם גם על אנדומטריוזיס כמה מילים, וגם על ספר חדש. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ואולי לפני כן כמה מילים על אנדומטריוזיס. אנחנו מציינים את חודש המודעות לאנדומטריוזיס. וזה באמת, יש צורך לדבר על מודעות לאנדומטריוזיס, משום שזו מחלה שקשה מאוד להבחין אותה, ועוברים לפעמים שנים שנשים סובלות מכאבים, עד שמגיעים להבחנה. נשים מתארות את הכאבים האלה של כאבי תופת בזמן מחזור, ולפעמים קצת לפני כן. זה לא תמיד קיים רק אצל נשים בגיל המחזור, לפעמים זה קיים גם אצל נערות עוד לפני שקיבלו את הווסת הראשונה. זה דבר שיש בו גם אלמנט גנטי, אבל לא רק. ולמעשה, כ-10% מהנשים סובלות מאנדומטריוזיס. וזאת המחלה הכי משתקת שאופיינית לנשים צעירות, ומה פירוש אנדומטריוזיס? אנדו זה פנימי, כמו אנדוקרינולוגיה. אנדו זה כל דבר שהוא פנימי. מטריום זה הרחם. אז יש לנו את הרירית, שהיא הרירית שנמצאת בתוך הרחם, שהיא רירית שתלויה באסטרוגן, ותאים שהם תאים דומים או זהים לתאים של רירית הרחם, נכנסים למקומות שהם לא צריכים להיות מחוץ לרחם. כלומר, הם יכולים להיות בחצוצרות, הם יכולים להיות בחלל הבטן, הם יכולים להיות בשחלות, אבל אנחנו יודעים שיש פתח דרך החצוצרות, דרך הרחם לחלל הבטן, ולעיתים אפילו הם יכולים להגיע למקומות מאוד מאוד מרוחקים בתוך חלל הבטן. והדבר גורם לכך שכשיש עלייה באסטרוגן, בדרך כלל זה קורה אצל נשים בגיל הפוריות, אבל לפעמים גם בנערות, כפי שאמרתי, לפני קבלת הווסת, ולפעמים נדיר, אבל זה קיים בנשים אחרי גיל המעבר, אחרי גיל המנופאוזה, ושהן סובלות מכאבים קשים ביותר, זה כאבים חריפים, הם מתארים את זה כסיוט, כן? לפעמים הדימום של המחזור הוא דימום הרבה יותר חזק, הכאבים הם בזמן השתנה, בזמן קיום יחסי מין, המחלה מלווה לפעמים בדיכאון, שהוא דיכאון משני לסבל, עייפות יתר, כמו תסמונת של תשישות שיכולה להיות, וזה לפעמים תחושה של לחץ, לחץ בפי הטבעת, או לחץ בכל האזור הזה, כך שזה כאבים איומים, ועוד פעם, הרבה פעמים מפספסים את האבחון. אז חודש המודעות לאנדומטריוזיס, והסתיים באיזה ערב גלה, נקרא לזה, ברביעי לרביעי, ביום שני הרביעי לאפריל, על הגג של בית חולים רפאל, ובנושא הזה תהיה גם הרצאה של דוקטור עידו סירוטה על אנדומטריוזיס, על העבר של המחלה, על ההווה ועל העתיד, כמובן עם חיוך ועם אופטימיות, משום זאת מחלה שהיום ניתן לעזור בה, והיום ניתן להקל בהרבה על אותן נשים שסובלות. הערב גלה הזה הוא ערב שפתוח לציבור, אבל דורש הרשמה. כלומר, רק עם הרשמה ניתן להיכנס, ואפשר להיכנס גם דרך קבוצות האנדומטריוזיס ברשתות השונות, או בפייסבוק, או באינסטגרם, אני לא בדיוק בקי בדברים האלה, גם דרכם, וגם דרך הפייסבוק של דוקטור עידו סירוטה, מי שמעוניין יכול להירשם, ההשתתפות כרוכה בהרשמה, לא כרוכה בתשלום. ולפני שנעבור הלאה, עוד מילה אחת על ספר. נתקלתי בספר שהוא ספר שהוא לדעתי אוצר בלום של רפואה אלטרנטיבית, של רפואה סינית, של רפואה יהודית, של רפואה יפנית ושל תזונה. סוד הריפוי בתזונה על פי חוכמת הדורות. כתבה אותו דוקטור מירה ניאזוב, ודוקטור מירה ניאזוב את שמעה שמעתי לפני שנים רבות, ואני מכיר אותה, היא נחשבת לגורו של הרבה מאוד אנשים, היא מטפלת בדרכים שונים, בעיקר בשילוב של תזונה עם רפואה אלטרנטיבית, היא מסוגלת לטפל ולעזור במחלות ממש שהרפואה הקונבנציונלית אפילו נאבקת איתם, ואני אומר את זה בתור רופא שמאמין ברפואה קונבנציונלית ועוסק ברפואה קונבנציונלית ומאמין ברפואה אלטרנטיבית ועוסק ברפואה אלטרנטיבית ומשלב אותה. דוקטור מירה ניאזוב היא באמת אחת הבחירות בנושא, יותר מ-50 שנה היא רופאה, והתחילה בבית חולים, ועבדה בבית חולים נדמה לי כהמטולוגית, ופיתחה את הנושא, ולקחה ידע גם מהיהדות, וגם מנושאים שונים, והיא כתבה את הספר, אני חוזר על השם, סוד הריפוי בתזונה על פי חוכמת הדורות, בהשראת הפילוסופיה היהודית, הסינית העתיקה, והמקרוביוטית, אני גם אומר היפנית, שהיא המקרוביוטיקה, המקרוביוטיקה פותחה על ידי היפנים, עוסקת גם ביין ויאן ויאנג, והספר הזה הוא באמת אוצר בלום, אפשר לפתוח את הדף, יש לו דף בפייסבוק, ואני ביקשתי מהצוות שלי לפייסבוק של תוכנית הרדיו, להעלות את הדף שתוכלו דרכו למצוא אותו, מי שמעוניין להזמין את הספר, ובהמשך היום אנחנו, עוד היום, בסוף היום אנחנו ננסה להעלות את הדף. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום הלו. לך פרופסור קרסה, מדברת שרה, אני בת 82.
כן.
מחוסנת 4 פעמים בקורונה פלוס חיסון נגד שפעת, ולפני שבוע התקשר אליי רופא המשפחה, הודיע לי על חיסון למדוכאי חיסון שאני אבוא לקבל, ואני לא כל כך שמעתי על זה.
רק שנייה, חיסון למדוכאי חיסון שבוע, של
אני
מה?
אני מאוד מתלבטת. היה לי סרטן לפני 11 שנה, לימפומה, ולפני 5 שנים חזר בשקד, ולחיסון הזה קוראים אבושילד, ואני מקווה שאני מבטא את זה נכון. ובעיתון כתוב גם שאין הענות, אז אני מאוד מתלבטת, רופא המשפחה גם לא מכיר אותי, כי הוא רופא חדש ועוד לא ראיתי אותו אף פעם. הוא קיבל את הרשימה ממשרד הבריאות. אז אני לא יודעת מהי הזריקה הזאת, מה זה מדוכאי חיסון? מדוכאי חיסון זה לא אחד שלא יכול לקבל חיסון?
מדוכאי חיסון זה אנשים שלא יכולים לקבל חיסון.
אבל אני קיבלתי 4 והגפתי בסדר.
אני לא חושב שאת צריכה לקבל את זה.
כן צריכה לקבל?
לא, אני לא חושב, אם קיבלת 4 חיסונים, את מחוסנת.
4 חיסונים קיבלתי, והגפתי בסדר.
וחיסונים לשפעת את מקבלת?
לא הייתה לי לא חום, לא כאבים, לא שום דבר. אני פשוט, המילים האלה, מדוכאי חיסון, לדעתי זה משהו שמישהו שלא מסוגל לקבל חיסון. אבל אם אני קיבלתי 4 ולא הגפתי בשום צורה שלילית,
שרה.
אז אני חושבת שזה בסדר, לא?
שרה, זה לא בסדר, זה בסדר גמור. אם קיבלת 4 חיסונים, את לא צריכה לקבל יותר.
אז מה זה אבושילד הזה?
אני לא יודע מה זה אבושילד.
לא שמעת על החיסון הזה?
לא שמעתי על החיסון הזה.
אז בשבוע שעבר הייתה כתבה בידיעות אחרונות, וכתוב באמת שיש 5,000 חיסונים, ופחות מחמישית חולקו. אנשים...
אבל את היום לא מדוכאת חיסון. את מקבלת... שרה... את מקבלת חמותרפיה? לא.
לא לקחת.
מה?
חיזקת אותי.
לא, אני שואל אותך, את היום מקבלת חמותרפיה?
היום לא.
לא, את מקבלת היום סטרואידים?
סטרואידים? לא.
קורטיזון?
גם לא.
אז אין שום סיבה לקרוא לך מדוכאת חיסון.
יש לי... איך קוראים לזה, רמת הכדוריות האדימות שלי גבוהה, אז אני לוקחת כדורים לזה.
גם את הכדוריות האדומות וההמוגלובין, יש לך יש לך...
אני לוקחת אדריה.
את לוקחת אדריה, אוקיי. אז זה בכל זאת, כי אדריה זה טיפול שנותנים...
מיקרופירין ביחד.
אוקיי. טוב, אז יש לך בכל זאת מחלה בעייתית, שהיא מחלה של כלי דם, של יצירת יתר, של... יש לך גם המוגלובין, עושים לעשו לך הכזאת בעבר, הכזאת דם?
לא.
לא, הציעו לך?
לא.
אוקיי, תראי, מי שמקבל אדריה, זה נחשב ל, 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 לתרופה שמדכאת את מערכת החיסון, אבל אם את קיבלת את ארבעת החיסונים, את לא צריכה לקבל יותר שום דבר.
אוקיי.
יש לך פוליציטמיה, אוקיי, יש לך מחלה שנקראת פוליציטמיה.
אני כבר שבוע ימים מתלבטת עם זה.
דקה, שרה, יש לך מחלה שנקראת... דקה, את שומעת אותי?
כן, אני שומעת. שרה,
את שומעת אותי? יש לך מחלה שנקראת פוליציטמיה.
כן.
ופוליציטמיה זאת מחלה... שזה סוג של מחלה גידולית שאפשר להשתלט עליה עם טיפול שנקרא הידריה. Okay. וזאת המחלה שיש לך אותה כרגע, שגם מייצרים יותר כדוריות אדומות, מייצרים יותר דם, הדם יותר סמיך. לכן נותנים הידריה ונותנים אספירין או מיקרופירין שהוא טיפה מדלל את הדם. אז לכן את נחשבת עדיין כמישהי בקבוצה של מדוכאי החיסון. אבל אם את קיבלת ארבעה חיסונים, אין שום סיבה לקבל חיסון נוסף.
אוקיי, יופי.
ולגבי אבו שילד, או אבו שילד, את אומרת, אני... שילד זה מגן.
אבו שילד, אני לא צריך לנתה את זה, כי כתוב את זה בעברית.
אוקיי, שילד זה מגן בזה, משהו שמגן. אבל אני לא יודע מה זה, אני אלמד על זה, ואני בשבוע הבא בלי נדר, אדבר על זה.
אוקיי, תודה.
כל טוב. שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
שומעים אותי?
כן, מוטי, אני איתך.
שמי איתן, כמעט בן 74.
איתן,
יש
כן.
יש לי, אם יורשה לי, שתי שאלות, ואם יספיק הזמן, אולי אוסיף עוד שלישית קטנה.
אוקיי, go on it.
אני רק אתחיל מזה שאני אציע ל-103 FM לקרוא לתוכנית שלך לרוות ממעיין החוכמה.
תודה רבה,
כשאני, תודה. כשאני אומר חוכמה, אני לא מתכוון רק לבקיאות הרפואית האבסולוטית. עכשיו, שתי השאלות מחייבות אותי לפרט קודם את הרקע הרפואי הלא פשוט.
100%.
סליחה?
בבקשה, אני אומר.
בהתאמה למה שאתה אומר מדי פעם, בעניין מחלות שצוברים עם הגיל, הרי שבמהלך שנותיי צברתי בעיקר באשמתי, קופה של שרצים. הייתי בעודף משקל גדול כבר בשנות ה-40 לחיי, לחץ דם גבוה בגיל 50, סכרת סוג 2 חמורה שהתגלתה לקראת גיל 60. בגיל 61 עברתי כריתת פוליפ שפיר גדול במעי הגס, 3 ימים אחרי הכריתה, חוויתי פתאום עיבוד דם בכמות קריטית מהקיבה, עד סיכון ממשי לחיי.
נכון,
בעקבות
כן.
הדימום, קיבלתי הוראה להפסיק אספירין לחצי שנה. לקחתי קודם 10 שנים. 4 חודשים אחרי הפסקת האספירין, בגיל 61, חטפתי CVA איסכמי בצד שמאל של הגוף. כיום, אחרי שיקום מתמשך, זה כבר 13 שנה, גם 60 טיפולים בתא לחץ, ירידה במשקל, תזונה נכונה, פעילות גופנית, איכשהו אני חי בשלום עם הנכות. יד שמאל מתפקדת בערך 30%.
כן. עכשיו בוא נתקדם לכיוון השאלות.
זהו, עכשיו אני מתקדם. מאז האירוע נוספו לקופת השרצים עוד שלפוחית, רגיזה וכאבי תופת וניתוח בתעלה הקרפלית ביד ימין. זאת היד שבזכותה אני עצמאי יחסית. כן. לפני שנתיים התחלתי להגביר תרגילים במים בבריכה שלי כמעט מדי יום, חורף קיץ, באופן מתון במשך שעתיים כל יום. כל מיני תרגילים שעמדתי משרשנים עם מורות להידרותרפיה. במטרה בעיקר לשפר טווחי תנועה.
איתן, בוא נתקדם לכיוון השאלות.
סליחה, אני מגיע. או אז החלו להופיע חדשות לבקרים כאבים. כאבי תופת בכתף ימין, ביד ימין, נאלצתי להפסיק כל מיני תרגילים, והגעתי לזה גם שכאבים ביד ובגף כף היד בבסיס של האצבעות, עם הדמימות, עם נפיחות, בלי. אז התחלתי לקחת נוגדי דלקת. כל מיני נוגדי דלקת, התחלתי ברקסין, עברתי לסלקוקס.
נוגדי דלקת אני... יכולים גם לגרום לדימומים, קח את זה בחשבון.
או, אז עכשיו אני, אחרי התייעצות עם הרופא, עברתי לאיבופרופן. עכשיו אני שואל את עצמי ככה, הרופא המשפחה, אני שואל אותך, רופא המשפחה משער שיש קשר בין האימונים היומיומיים לבין הכאבים. ואני את הפעילות הגופנית שהמתונה במים, בשבילי אני מרגיש שהיא ברכה מכל בחינה אפשרית.
בוא חכה, רק שנייה איתן, תגיד לי, תוך כדי פעילות אתה מרגיש כאבים?
בהפך, בהפך, אם אני נכנס עם מעט כאב למים, בהדרגה כאב נעלם.
אז הכאב לא נובע מהפעילות הגופנית, להפך.
אוקיי, אוקיי, עכשיו זה, אני שמח לשמוע, ועכשיו לגבי נוגדי דלקת, אם אני מרגיש שאם אני צריך לקחת אותם במשך שנים, זה יכול לגרום לא מעט בעיות, לא כן?
נכון, כמו לחץ דם גבוה, כמו בעיות כלייתיות, כמו בעיות בקיבה וחומציות יתר, לכן כדאי לנסות להסתפק באקמול, אפילו בשני אקמול אם צריך.
מה? אני מבין.
לפעמים גם הקלה של הכאב יכולה להיות על ידי חימום מקומי עדין, לחמם מעט את המקום, אבל אני לא הייתי לוקח כמה שפחות את המשפחה של ה... זה נקרא NSAID, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, שזה המשפחה של האיביברופנים.
הבנתי. ומכל נוגדי הדלקת, מי לדעתך או לניסיונך הרב, גורם לפחות תופעות לוואי?
אף אחד מהם. כלומר, כולם. כולם. אין מישהו שהוא יותר טוב.
הבנתי. כן.
תראה, יש מצבים שאנחנו יכולים לתת דברים כרוניים שלפעמים עוזרים. יש תרופה שנקראת ארט 50, וישנה תרופה אחרת שנקראת קולחיצין, שיש להם השפעה, קולחיצין, שהיא ניתנת בדרך כלל ל-FMF. אלה תרופות עם השפעה אנטי-דלקתית, שהן לא בדיוק מאותה משפחה של הנון-סטרואידל, והן מיועדות להינתן לתקופות ממושכות. אבל אני הייתי מציע לנסות להיעזר באקמול, או אם צריך אופטלגין מדי פעם, ואנחנו בארץ מפחדים פחות מאופטלגין מאשר בארצות הברית, ואני מאמין שאתה תוכל להיעזר בהם.
אוקיי, בעניין הזה שאלה קצרה, יש אקמול ויש גם קוד אקמול.
לא, קוד אקמול זה כבר קודאין, זה כבר עם קודאין, וקודאין זה נרקוטיקה. אז אני מציע לא להיעזר בזה.
אוקיי. בסדר, אז כל חיצים רשמתי לי. תודה. זה שאלה, השאלה השנייה, בעניין ההתקדמות התפקודית והמלחמה בנזקי ה-CVA, בעיקר ביד וברגל שמאל, ההרגשה שלי, שכאילו כדי להתקדם מילימטר, אני צריך לעבוד שנה.
נכון.
או סיפזיפוס. מהניסיון האדיר שלך למעלה מ-50 שנה, מה עוד מלבד הידרותרפיה, פיזיותרפיה, יכול לשפר לי בצורה משמעותית במגבלות הפיזיות?
שום דבר, רק זה. אני אגיד לך בדיוק, רק זה יכול לעזור, כי מה שאתה מצליח להשיג בדרך כלל בשנת השיקום הראשונה אחרי האירוע, זה מה שאתה מקבל, וכל השאר, זהו. עכשיו יש לך, אנחנו חייבים לסיים, כי אני שומע כבר את האות ברקע, אז... אנחנו ניפרד.
תודה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום ומבורך. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. תודה לאייל פרנק, מאירה פרץ, שני רומנו, איציק אהרון ובני אלפרין, שיחד איתם אני עושה את התוכנית. תודה לכם המאזינים, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, פרסומות חדשות, ונחזור עליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
חזרנו, כאן רפי קרסו, ואנחנו ממשיכים. מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו זה הם 1-907-22-103, 1-907-22-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-1370. אני כאן עם אותו צוות נהדר שלי, אייל פרנק, עורך התוכנית, מאירה פרץ המפיקה, עמיתי דואק, אשר על הדיגיטל, איציק אהרון, אחראי לשידור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM. ולפני הפסקת הפרסומות והחדשות, עלתה מאזינה ושאלה אותי לגבי האבו שילד, או אבו שילד, כפי שיש לקרוא לו, שזה חיסון פסיבי שאני לא שמעתי עליו באבונותיי, ואני מודה על אבונותיי אלו כאן לפניכם היום. ובמהלך חמשת הדקות נכנסתי למאגרי הרפואה, וראיתי שאכן יש חיסון שנקרא אבו שילד, שהוא חיסון פסיבי. חיסון פסיבי, כלומר זה נוגדנים שנותנים ומכניסים אותם לגוף. החיסונים שאנחנו נותנים הם חיסונים שמגרים את מערכת החיסון שלנו לייצר נוגדנים. ואילו החיסון הפסיבי זה נוגדנים שאנחנו נותנים אותם as is, שכבר לקחו אותם או הפיקו אותם ממקורות אחרים, וברגע מסוים שהנוגדנים נמצאים בגוף שלנו, כשמגיע הקורונה, הם יודעים לתקוף במקרה של האבו שילד את הספייקס, את אותם מקומות שבהם הווירוס נכנס וחודר לגוף, והם מונעים את הכניסה של הווירוס לגוף, וזה הם ניתנים לאותו אחוז או שניים שלא מפתחים נוגדנים לחיסון, או שלא יכולים לקבל חיסון. עכשיו ישנה השאלה תיאורטית, האם הגברת צריכה לקבל חיסון או לא צריכה לקבל חיסון? אז אם נלך לפי ההגדרה של משרד הבריאות, ניתן משרד הבריאות ממליץ לתת את זה ללא כל קשר להחלמה ממחלה, או ללא כל קשר למי שיש לו בעיות במערכת החיסון, שקיבל או לא קיבל חיסונים בעבר, בתנאי שעברו שבועיים מאז שהוא קיבל את החיסון האחרון. כלומר, אדם עם מערכת מחוסון מדוקת, או שמקבל, או שהוא לא בטוח שיש לו נוגדנים, יש אפשרות אחת, שזאת מה שאני מציע, ללכת לקופת חולים, או ללכת באופן פרטי, לעשות בדיקת מעבדה לנוגדנים, ולראות, יש לך נוגדנים בכמות גדולה, אתה לא צריך לקבל את החיסון, אין לך נוגדנים, קבל את הנוגדנים מבחוץ. ואם נלך לפי המלצת משרד הבריאות, שבה אני כמובן דובק, אז אין ספק, יש ספק, אל תעשה שום בדיקה, גש למשרד הבריאות, הם נותנים את זה חינם אין כסף, קבל את הנוגדנים ותהיה בריא. אז בעזרת המאזינה שלנו, גם אני למדתי משהו חדש, ותודה על כך, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
נעים מאוד. אני מתקשרת בשם בעלי. בשם בעלי גלעד. כן. הוא בן 33.
וקשה לו לדבר, אני מבין, הוא מפחד
כן,
ממני.
כן, הוא לא אוהב.
הוא חושש ממני. המאזין האחרון שעלה, אכלתי אותו בארוחת הצהריים, לכן גלעד חושש מרפי. כן.
לא, חס וחלילה, אנחנו נורא מעריכים.
לא, אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק. אני צוחק כמובן. מה שמך?
אני פנינה.
כן, פנינה.
אז ככה, השאלה שלנו, הוא בן 33, ולפני שבועיים וחצי הוא עבר תאונת דרכים בתור הולך רגל. כן. רכב פגע בו והעיף אותו 12 מטר.
כן.
כן, אבל העבירו אותו לשיבא, עשו לו שם את כל הדברים שעושים בחדר טראומה. עשו לו שם סיטי ראש צוואר שיצא תקין, גם אולטרסאונד כלל גופי עשו לו, הכל יצא תקין. קיצור, באמת יצא משם בנס, בלי שום פגיעות משמעותיות.
ברוך השם, כן.
נכון. אבל מאז הוא סובל נורא נורא מכאבים. עכשיו אמרו לנו שזה הגיוני.
נכון, כמה זמן עבר מאז? שבועיים?
עבר, ביום ראשון זה יהיה 3 שבועות.
כן.
ביום ראשון, כן.
טוב, זה עכשיו, מכות, זה חבלות יבשות, כן.
נכון, כן. נכון, באמת, אבל באמת את כל האזור של הוא קיבל נורא מכות חזקות בידיים וברגליים, ואנחנו באמת נורא רואים שיפור בכאבים, הוא גם על משככי כאבים, הוא מקבל גם זלדיה, גם אקמול, גם אוקטלגין, נורופן, לא כן, יותר מזה. אוקיי. עכשיו, מה שמטריד אותנו...
דרך אגב, גם וגם...
אתה יודע, הכל ב... כן, גם וגם וגם וגם.
לא, לא, אז שלא ייקח יותר מדי הרבה כדורים.
בעיקר מה שעוזר זו, לא, זה הזלדיאר.
כן, זלדיאר הוא מכין טרמדול והקמול, אז זה טוב, אז ייקח שני זלדיאר ביום שזה המינון, ויוסיף עוד הקמול מדי פעם, אבל...
זהו, אז אני אגיד לך למה אני מתקשרת. רגע, עכשיו עוד משהו נתון חשוב, שביום חמישי לפני שבוע וחצי הוא חלה בקורונה.
אוי, זה עכשיו. מגביר את כל הכאבים.
בדיוק. עכשיו, הוא באמת סבל מהרגע של התאונה, הוא סבל מכאבי ראש חזקים, ואמרו לנו שזה הגיוני, בגלל שהוא חטף צליפת שוט בצוואר, שזה יכול להשפיע על כאבי ראש.
נכון.
באמת, מאז שהוא קיבל את הקורונה, הכאבי ראש התחזקו ברמה שהוא נסע למיון, כי גם היה לו סחרחורות ובחילות, ופחדתי שזה מעיד על איזה משהו נוירולוגי, אז...
לא, קורונה, קורונה, אגב, כל מחלה ויראלית, אפילו שפעת רגילה, מחמירה כאבים בשלד. אנשים סובלים מכאבי גב, או מדיסק פרוץ, או מכאבי שרירים, מקבלים שפעת רגילה אפילו, או נזל, או מחלה ויראלית אחרת, יש להם כאבים, זה מעצים את כל הכאבים. קל וחומר שקורונה עושה את זה. כן, אני איתך.
אז הגענו למיון, ובגלל שהוא היה עם קורונה, אז גם לא רצו לעשות לו שוב סיטי. בקיצור, לא נורא, עברנו את הקורונה, אנחנו כבר אחרי... הבעיה שהכאבי ראש עדיין מלווים אותו ומטרידים מאוד. עכשיו, הנוירולוג אמר לנו שבמידה וזה לא עובר, ללכת לעשות סיטי חוזר. עשינו סיטי חוזר ביום, איזה יום זה היה? ביום שלישי, בסוף הימים. וכרגע עוד אין תשובות. עדיין, עכשיו, השאלה שלנו זה, קודם כל, הכאבי ראש האלה זה הגיוני. כל כך הרבה זמן אחרי התאונה.
התשובה היא כן, התשובה היא זה הגיוני, אבל הוא קיבל גם חבלה בראש, או בעיקר בגפיים ובצוואר?
הוא לא כל כך זוכר, לפי מה שמד"א אומרים, או זה אומרים כן, שהראש שלו פגע בשמשה, הוא ניפץ את השמשה של הנהג שפגע בו.
יש לו איזה חולשה בצד אחד של הגוף, צד ימין? אין לו.
לא.
אין לו. הוא מקיא?
לא.
לא. יש לו פזילה או סטייה של העיניים?
לא.
לא. יש לו בעיות...
מה שכן יש לו, מבחינה נוירולוגית, נגיד סימנים נוירולוגיים, זה חרחורות.
כן, זה לא סימן, זו תלונה. כן.
תלונה, אוקיי, בסדר. אז איזשהו...
כלומר, זה סחרחורת? רק שנייה. זה סחרחורת? כלומר, זה שהוא לא יציב, או שהוא מרגיש כמו במערבולת?
אז הוא מרגיש לפעמים שכשהוא הולך, הוא חייב להחזיק בדברים בשביל...
אוקיי, זה לא... כן, הוא לא נופל אבל.
הוא לא נופל.
אוקיי.
הבדיקות הנוירולוגיות שעשו לו גם במיון, שהוא הגיע אחרי, בזמן הקורונה, יצאו תקינות. הבדיקות שעושים ככה בצורה שטחית.
כן.
השאלה שלנו, אם זה הגיוני, ועוד כמה זמן זה אמור להימשך?
התשובה היא כן. זה הגיוני. אוקיי. כמה זמן זה עלול להימשך, זה נורא אינדיבידואלי. אבל לדעתי, אם עברו 3 שבועות, אני מניח שתוך שבוע, 10 ימים הוא ירגיש יותר טוב. אם יש לו כאבים בשלד, הדבר הטוב ביותר הוא קודם כל להיות בסביבה חמה.
Okay.
כלומר, בקור הגדול הזה, הקור מחמיר כאבים שהם כאבי שלד ושריר. שריר ושלד. אז להיות בסביבה חמה, מרגיש לו טוב קצת, או כאבים לו בשרירים, שייכנס למקלחת חמה, ויתכסה ויתלבש טוב. זה יוריד לו לפחות 40-50% מהכאבים.
הבנתי.
אנחנו עכשיו נמצאים חמה. בימים, אני מניח שיכול אפילו להיות שהוא ירגיש טיפה יותר טוב, וזה טיפה יחמיר עם הקורונה ועם הקור שהופיע בימים האלה.
זהו, בדיוק. כי נגיד היום
כן.
הוא גם המשיך את הזלדיאר לקחת, ועוד אין שיפור בכאבי ראש. דווקא היום לא השפיע עליו.
עכשיו, לכאבי הראש לפעמים אפשר לקחת, אם הכי טוב, הכי טוב... זה לחמם את הגוף, ואם כואב לו הראש, לנסות לשתות קפה, קפה לפעמים מכווץ כלי דם ועוזר, לבדוק את זה, לבדוק אם כוס קפה, קפה חזק יכול לעזור לו ביחד עם אופטלגין. זלדיאר לוקחים 2 ביום, 1 בבוקר, 1 בערב, לא לוקחים יותר.
2 ביום, כי אמרו לנו לפי הצורך.
לא, זלדיאר? לא, זלדיאר יהפוך אותו למסטול אם הוא ייקח לפי הצורך.
כן, קצת מסטול.
נו בסדר, אז זלדיאר לוקחים 2 ביום.
אוקיי, בסדר, 2 ביום.
2 ביום, זה המינון המקובל, וזה מה שצריך. הוא צריך תוספת, הוא לוקח אקמול. אבל גם, לא לקחת כל 5 דקות, לא לקחת יותר מ...
לא, בטח שלא.
בואי נגיד, 2 זלדיאר, לא לקחת יותר מעוד 4 אקמול ביום.
כן, נכון, כי זה
מאותה
משפחה.
כן, אז במזלדיאר יש 300 מיליגרם אקמול, ו-50 מיליגרם טרמדול, נדמה לי שזה ההרכב, כן.
אוקיי, עכשיו, אתה חושב ש... כאילו, יש, הרי, נכון, לנו, מה שהפחיד אותנו, זה שיכול להיות איזשהו דימום שמתפתח.
לכן שאלתי אותך אם יש סימנים, אם יש חולשה של יד, אם יש בחילות, אם יש הקאות.
וכזה, מה זה היינו אמורים לראות חוץ מהקברות? כן,
כן, לכן שאלתי את זה, כן.
הבנתי.
אבל גם אני מניח שאם היה דימום, ואז הטכנאי כבר היה רואה אותו, והיה מודיע לכם מיד, לא היה מחכה לעוד שבוע לתשובה.
נכון.
אבל זאת בדיוק הסיבה, אנחנו תמיד מפחדים ששלושה שבועות אחרי, או שלושה שבועות, שבועיים, לפעמים אחרי חבלת ראש יכול להופיע דימום, ואז יכולים להופיע, והדבר הראשון שמופיע בדרך כלל זה סימני צד. זה חולשה ביד אחת, או הפרעות בהליכה, או הפרעות בדיבור, או סטייה של העיניים. זה מה ששאלתי אותך קודם ואמרת שאין לו.
הבנתי, הבנתי. אז בעצם הסיכוי שמעכשיו, אחרי שלושה שבועות אחרי התאונה, התפתח דימום, הוא הולך ופוחת?
הסיכוי? לא, הסיכוי קיים עד אפילו חודשיים לאחר התאונה, אבל הסיכוי הוא קטן, תראי, הוא לא... הסיכוי הולך ופוחת עם הזמן, אבל אני מניח שכאב הראש שלו הוא כאב ראש כללי של שרירים, של הצוואר, הוא נכבל בצוואר ויש לו ויפלש. יש לו תסמונת צליפת שוט. ותסמונת צליפת שוט עושה כאבי ראש, שלפעמים נמשכים תקופת זמן מאוד ארוכה, חודשים אפילו.
הבנתי, וואי. טוב?
זהו. אז צריך לקחת את זה בזהו, להגיד ברוך השם שלא קרה לו שום דבר מזה שהוא אף באוויר אלה כמו שהוא אף כמו שאת מתארת לי. ללכת ממש. לבית הכנסת לגיד הגומל. ולהגיד עכשיו גמרנו, זהו, הייתי חולה, עכשיו אני ממשיך קדימה, ולנסות לחזור לתפקוד רגיל כמה שיותר מהר. משום שכמה שהוא יחזור לתפקוד מהר, אני לא יודע מה העבודה שלו.
הוא עובד עבודת כפיים, כמו שנקרא, הוא שיפוצניק.
אוקיי, אז...
הוא כבר חזר לעבודה.
אוקיי, זה טוב, זה חשוב, כי כמה שאתה עסוק יותר, אתה בריא יותר. כמה שאתה יותר יושב בבית, אתה מתחיל לחשוב ולהרגיש את הכאבים יותר ולהתעסק בהם.
אני צריכה להילחם בו שינוח.
אוקיי, להילחם בו זה לא כדאי, אבל להילחם איתו זה שווה.
כן, כן, איתו.
טוב.
תודה רבה רבה.
כל טוב, פנינה.
תודה, להתראות.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
שלום פרופסור קרסו, שמי רותי מתל אביב.
שלום רותי מתל אביב. כן,
אני
בת כמה רותי?
בת 78.
כן.
וחטפתי פגיעה מאיזו אנטיביוטיקה שקיבלתי באיזה בית חולים בעירוי. אני לא רוצה להגיד שמות.
לא, זה יכול לקרוא בכל בית חולים. זה לא קשור לבית החולים, זה כתוב, קשור בתגובה שלך.
זה קשור לאינפוזיה. בווסטיבולה, עבר שיווי המשקל באוזן התיכונה. ומאז אני נופלת סדרתית, והולכת רק עם הלכון. והלכתי לשני מומחים לסחרחורת, ושניהם אמרו לי אותו דבר, זה לא ורטיגו, זה סחרחורת וסטיבולרית, וזה לא, זה בלתי ניתן לחזרה.
רק שנייה אחת, רק שנייה, אני רוצה להבין, איך האנטיביוטיקה גרמה לך לפגיעה בשיווי משקל?
הם נתנו לי, האנטיביוטיקה המסוימת הזאת, גנומיצין או גאומיצין, פגעה לי בווסטיבולה. כן. זה מה ששני המומחים אמרו, בלי שהם מכירים אחד את השני.
יכול להיות, כי יש אנטיביוטיקות שאנחנו יודעים שיכולות לפגוע במערכת שיווי משקל ובאוזן ובשמיעה.
כן.
עכשיו, אני מניח שאם נתנו לך דווקא את האנטיביוטיקה
לא,
הזאת...
לא, נתנו לי 5 אנטיביוטיקות שונות. אוקיי. כל פעם אירוי אחר, וביניהם היה גם זה.
אוקיי, אג'נדה מצין או אגר המצין, אלה תרופות שיכולות לגרום לתופעה הזאת, וה...
וזה לא רבסיבלי.
עכשיו, תגידי לי, אני מניח שהיית במצב של חיידק כזה... שהייתה סכנת חיים.
היה לי חום גבוה וזיהום בדרכי השתן.
אוקיי,
בגלל זה קיבלתי את זה.
אז קרוב לוודאי שתרבית החיידקים הייתה כזאת, זאת לא אנטיביוטיקה שאנחנו נותנים באופן שגרתי לווריד. זאת אנטיביוטיקה שנותנים רק בזיהומים שמגיבים רק או בעיקר לאנטיביוטיקה הזאת.
לא, היו לי עוד 4 אחרות.
בסדר, אבל לא, רותי...
והמומחה לסחרחורת הצביע על זה,
רותי.
ומומחה שני גם הצביע על זה.
רותי, אני מסכים עם שניהם והם צודקים, אבל אני מדבר...
אז מה עושים עכשיו? פעם.
חכי דקה, חכי דקה, חכי, אני עוד הולך קודם. אני אומר, בית חולים לא נותן את האנטיביוטיקה הזאת, אלא אם אין ברירה. אם היית מגיעה אליי לבית החולים עם אותן תלונות, וזה הייתה התרבית באנטיביוטיקה, ברגישות של החיידק בשתן, גם אני הייתי נאלץ לתת לך את זה. אבל אם לא היו נותנים לך את זה, היית יכולה גם למות מזיהום בדרכי השתן בגיל 78.
אז למה הם נתנו לי עוד ארבע אחרות?
משום שאנחנו עושים שילובים של אנטיביוטיקה ורואים מה הרגישויות של החיידק לאיזה סוגי אנטיביוטיקה. לא נותנים רק אנטיביוטיקה אחת. עכשיו בואי נדבר על הסחרחורת. יש שיקום של סחרחורת.
אני קיבלתי פיזיותרפיה מיוחדת לכזה דבר, וזה לא עזר לי במיל, זה רק עלה לי המון כסף.
אוקיי, אז מה השאלה שלך?
אם יש משהו לעשות.
אם אמרו לך שני רופאי אף אוזן וגרון שמומחים לסחרחורות שאין מה לעשות, מה אני אגיד לך?
אז חשבתי שאולי אתה חכם יותר.
אני לא חכם יותר, תאמיני לי שלא. אבל תקשיבי, תקשיבי. מערכת שיווי המשקל משתקמת גם לבד, לאט לאט.
זה היה לפני 4 שנים.
אתה מדברת על ארכיאולוגיה.
כן, אני בעצמי מוצר
ארכיאולוגי. את לא במוצר ארכיאולוגי יחסית אליי, אז בואי נשמור על פרופורציה. אנחנו שנינו מוצרים ארכיאולוגיים מאותו עידן. עכשיו, זה היה 4 שנים.
3 או 4, לא זוכר.
לא חשוב, אנחנו בגיל שלנו גם לא זוכרים, אז זה גם טוב.
כן, כן, נכון.
אז עוד מעט את תשכחי שבכלל יש לך סחרחורת, אז יהיה עוד יותר טוב.
אני לא שוכחת, כי אני נופלת כל פעם. ופעם פתחתי את הראש, ופעם זה, ופעם פה. אני נופלת סדרתית.
טוב, תקשיבי, יש לך פגיעה במערכת שיווי משקל, ופה את צריכה מאוד מאוד להיזהר.
נכון.
וללכת אולי עם הליכון כשאת הולכת
עם מישהו. אני הולכת, אני לא זזה בלעדם.
אוקיי, וזהו, ולמעשה יותר טוב לחיות עם הליכון ועם בעיה, מה שלא לחיות.
נכון.
וחס וחלילה...
חשבתי שאולי יש איזה משהו.
לא, אם יש נזק של 3-4 שנים במערכת שיווי משקל כתוצאה מתרופה, או כתוצאה ממשהו אחר, לא משנה, או מזיהום שבאוזן, זה לא, לא המקרה שלך, אבל לא. יכול להיות, אז אין מה לעשות. וצריך ללמוד לחיות עם זה, ולנצל את החיים כמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, וליהנות ממה שאפשר, ולא ליהנות ממה שאי אפשר, אז את לא תרוצי מרתון, את יודעת מה, גם אני לא.
אני גם בעבר לא רצתי.
כן, גם אני לא רצתי בעבר, ואני לא ארוץ בהווה. כן, אז זהו, אז תנסי ליהנות מהמשפחה, תנסי ליהנות מהטלוויזיה, אם את יכולה לקרוא, תנסי לקרוא.
אני קוראת המון.
נו, אז תנסי ליהנות מקריאה, אם את לא שמנה מדי ואין לך סכרת,
תנסי. לא, אני
עונה. אז תנסי ליהנות מאיזה שוקולד טוב, של איזה פירמה טובה, כן, או מאוכל טוב, או מסרט טוב, או מספר טוב, יש, ברוך השם, יש דברים שאפשר ליהנות מהם, וצריכים להתמקד בדברים החיוביים, ולהגיד, אוקיי, זה המחיר שאני שילמתי, בשביל להמשיך לחיות.
הבנתי.
כי אם נותנים לבן אדם, אני לא יודע מה היה לך, אבל איזה חיידקים היו שם, אבל אם נותנים לבן אדם, 4 סוגי אנטיביוטיקה לבריד, שאחד מהם זה גר המצין, אז זה חיידק מאוד מאוד אלים.
אלים.
מאוד, לא אלים, מאוד אלים. אם נותנים לבן אדם 4 סוגי אנטיביוטיקה לבריד,
אני אוכל לשאול עוד שאלה אחר כך?
בוודאי, בוודאי.
כן.
אני איתך, רותי, אני שומע.
תראה, יש לי, אני כמו מחצבה, אני מייצרת אבנים בדרכי השתן. עכשיו היה לי סיפור עם אבן בין ה... כליה השמאלית של פוחית השתן, שדרך אגב היא הכליה היחידה שמתפקדת, הימנית, בבדיקת איזוטופים, 0 תפקוד.
אוקיי.
והקריאטינין עלה לי 5.5.
וואו, גבוה.
והרגשתי נורא, ועשו לי בתל השומר ניתוח דחוף, לא היה חדר ניתוח ולא היו ערוכים לזה.
עשו לך ניתוח פתוח או עשו לך ניתוח עם לייזר, שהכניסו מלמטה לייזר ופוצצו את האבן?
שעשו לי הרדמה של גוף תחתון, ושמו סטנד ליד האבן, ואז הקריאטינין ירד לתוך יומיים שלושה לנורמה.
יפה.
אחר כך עשו לי ניתוח בהרדמה כללית לריסוק האבן בלייזר.
אוקיי, אז הניתוח גם היה מלמטה, לא, לא פתיחת
בטן. הכל מלמטה.
אוקיי.
חוויה נוראית.
חוויה נוראית יותר גרועה, זה אם היו צריכים לפתוח את הבטן.
נכון.
נו, אז זהו, את רואה, בכל דבר יש גם דבר טוב.
בכל רע יש טוב, בכל טוב יש רע, כן.
אז דרך להסתבר, אנחנו, תראי, את יודעת, אנחנו, אם את מתמקדת ברע, אז את אומרת, אוי. ואם את מתמקדת בטוב, את אומרת, אוי. לא, צריך להתמקד בטוב בחיים.
נכון. תגיד לי, יש איזה תזונה מתאימה שלא תיצור אבנים?
כן, אנחנו צריכים לברר איזה סוג של אבן
אני
זאת.
אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הם בדקו את זה.
לא, אז את צריכה, הם לא לקחו את האבן ועשו ניתוח אנליזה שלה?
אני חושבת שלא.
ישנם אבנים, ישנם סוגים שונים של אבנים, ישנם אבני סידן וישנם אבני ציטרט וישנם כל מיני סוגים של אבנים.
כן, אני יודעת, אני ביוכימאית במקצועי, אז אני קצת יודעת.
טוב, אז אם יודעים, אז מה שאני יכול להגיד לך זה לשתות הרבה. זה מה שאני יכול להגיד לך. אוקיי, רותי.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב לך, תרגישי טוב. כן, החיים הם לא פשוטים, אבל בחיים אנחנו צריכים להתמקד בדברים הטובים. ואם אנחנו נתמקד בדברים הטובים, אנחנו נרגיש טוב ונהיה מאושרים. ואם אנחנו נתמקד בדברים הרעים, אנחנו נרגיש רע. וזה מזכיר לי סיפור על, 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 אני לא אספר אותו עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת, אבל במילה אחת הוא שבמוח שלנו ישנם תמיד שני מחשבות, מחשבות טובות ומחשבות לא טובות. זה כמו שני זאבים שנלחמים אחד בשני. וכשאתה שואל את עצמך, איזה זאב מנצח? התשובה היא, זה שאתה מאכיל אותו. אז אם אנחנו נאכיל את הזאב שמתן לנו מחשבות טובות, אנחנו נרגיש טוב, אנחנו נהיה אופטימיים, מערכת החיסון שלנו תהיה יותר חזקה, ואנחנו נהיה מאושרים. ואם אנחנו נתרקד רק במה שלא טוב לנו, אז אנחנו נהיה אומללים, וסך הכל לכולנו יש יום עסל ויום בסל. אז נתמכר לעסל שזה הדבש. מי איתנו על הקו? הלו?
אתה איתי? אתה שומע אותי, פרופסור?
אני איתך, אני איתך ואני שומע אותך, ואני גם מאזין לך וגם מקשיב לך.
אני מייצר יעלומים, לא אבנים.
או, אשריך. אשריך וטוב לך, כן.
תשמע, אני מדבר איתך מקופנהגן, מדנמרק.
או, וואו, מה שמך בקופנהגן?
מנו.
מנו, כן. אתה דיברת איתנו פעם?
רק שנייה, רק הנה, זהו. זה קיצור של השם שלי, השם שלי עמנואל.
כן, כן, ברור לי, אבל האם אתה דיברת איתנו בעבר?
לפני חודש.
אוקיי, זהו, כי היה מוכר לי גם השם וגם המקום. אוקיי, אני איתך, מנו.
לפני חודש דיברתי איתך, היה לי... זהו, זה הכי חשוב. אני דיברתי עם רופא מנתח, ויש לי, זה יהיה טוב, אתה תסביר את זה לכולם, יש לי בלט דיסק בין L5 ל-L4, זה כבר מ-2019, הוא אומר שזה לא יתפטר בלי ניתוח, ב-MRI הוא גם כן הראה לי את זה.
כן.
אבל אני התרגשתי בשיחה איתו ושכחתי לשאול אותו לכמה זמן הניתוח הזה מרזיק ומה עושים בניתוח. אני הבנתי שהוא נכנס עם זה תחת מסך והוא נכנס פנימה עם כזה כמו קשית. הוא שואב את הבלט דיסק או שהוא חותך אותו?
אז כך, בוא קודם כל נגיד מהו בלט דיסק.
כן.
דיסק זה מעין טבעת. לא מעין כן. טבעת, מעין כדור דחוס, כן? מעין דיסקית, כן. מסחוס, שהחלק בדרך כלל, החלק החיצוני שלה הוא קשיח, והחלק הפנימי שלה הוא רך. למה הדבר דומה? הוא דומה לגלגל. הגלגלים של מכוניות בעבר, היה להם צמיג בחוץ ופנימית בפנים שאותם היינו מנפחים, נכון?
כן, נכון.
אז
נכון.
אותו דבר זה דיסק, החלק החיצוני שלו הוא קשיח, והחלק הפנימי שלו הוא ג'לטינוזי, הוא יותר רך. ויש דיסק כזה בין כל חוליה לחוליה, שזה למעשה סוג של בולם זעזועים, ומאפשר שהתנועה בין חוליה לחוליה תהיה מרוכחת ולא תהיה של מגע של עצם בעצם.
נכון.
עכשיו, בשלב מסוים, החלק החיצוני, הגומי החיצוני של הגלגל, כלומר, החלק הקשיח של הדיסק, יכול להיקרה. ואז כן. החומר הג'לטינוזי יוצא החוצה ולוחץ על העצב.
כן, יש לי את זה ברגל שמאל.
אוקיי, ולוחץ על העצב. אם הוא לוחץ על העצב, על העצב יש להגיד, שיוצא לצד שמאל, אז הכאבים הם ברגל שמאל, ואם זה בצד ימין, אז זה בצד ימין. ובין L4 ל-L5 זה מקרין לרגל, ויכול להגיע עד אפילו כף הרגל.
עד הבוין זה מגיע.
עד הבוין הכאב יכול להקרין.
אתה יודע, הוא השתגע, כי הוא הראה לי את ה-MRI בהגדלה, הוא אומר לי, יש פה פריצה של אולי מילימטר, אפילו לא. הוא אומר לי, אתה מרגיש את זה? אמרתי לו, כן.
אז אם הפריצה היא של מילימטר, לא בטוח שזאת הסיבה של הכאב, ולכן כדאי לעשות קודם בדיקה שנקראת EMG.
EMG
זו בדיקה חשמלית, של ההולכה החשמלית.
של העצב.
של העצב, כולל מהירות הולכה, וכולל מה שנקרא F-Wave. גלי גלי F, שהם גלים שמאשרים עם הנזק, אם יש סימנים ש... הכאב או הבעיה היא מעמוד השדרה, אם יש סימנים שאנחנו קוראים להם בשפה המקצועית סימנים רדיקולריים.
כן. עכשיו, הניתוח, הוא אמר, במידה וזה מגיע לניתוח, הוא כבר הייתי אצלו לרעיון, הוא נתן לי את הכרטיס, הוא אומר שהניתוח זה עניין של חצי שעה, 40 דקות, ובאותו יום לפעמים משחררים הביתה, הוא רוצה שאני אשאר יום אחד לפיקוח.
צודק.
מה הוא עושה בניתוח הזה?
אז בניתוח הזה הוא מכניס מעין צינור. מעין כן. צינור בקוטר קטן, קצת יותר עווה
מפארקר,
או אם אתה רוצה מומבלן, או אם אתה רוצה, תלוי באפשרות הכספית, או קרטיה, תלוי באפשרות הכספית שלך, כן? הוא מכניס צינורית כזאת, ודרכה כן. הוא מכניס מיקרו מכשירים, שיכולים כן. או לשאוב את הג'לטין,
כן.
או לחתוך את הדיסק,
כן.
וניתוח כזה בדרך כלל פותר את הבעיה, אם זו אכן הבעיה. אבל אתה... אם כל הבעיה היא מילימטר אחד, אני קצת בספק אם זו סיבת הכאב, אבל תשמע, זה הצ'אנס.
אני עשיתי פעמיים MRI בשתי מקומות שונים וראו את אותו הדבר.
כן, אבל אם זה מילימטר אחד, זה לוחץ על השק או לוחץ על החוט?
זה לוחץ על החוט.
אז כן, אם זה לוחץ על החוט, אז אין שם חוט.
זה לוחץ על החוט, ורואים ברור שהוא נוגע בחוט.
אין שם חוט באיזשהו מקום, ב-L5-S1, L4-L5, יש רק, יש סק, ויש, זה האזור של, שמתחיל מה שנקרא זנב הסוס. אבל זה אזור שבאמת, כי החוט הוא נגמר יותר גבוה.
תגיד לי, הניתוח, סליחה שאני מתפרס לדברים, הניתוח הזה, בוא נאמר שביצענו אותו, לכמה שנים הוא מחזיק?
תראה, אם זאת סיבת הכאב, זה יכול לפתור את הכאב. אם מוצאים לדמים? את כל הדיסק, אם מוצאים את כל הדיסק, שזה בדרך כלל לא עושים,
כן.
אז לפעמים, תלוי גם מה, זה 5 שנים יש לך את זה?
מ-2018 אפריל. ומה לא ניסיתי? קירופטורים, והלכתי לקירופטור, וקוברה ושמוברה, והישיבות של הקוברה, מה המצב? אני הולך ברגל, אני סובל כאב קל והגבלה ברגל, ואף אחד לא רואה את זה כלפי חוץ. אבל כן. יש לי הגבלה ברגל, אתה לא רואה את זה, כשאני הולך וקרה, אתה לא רואה כלום.
לא, אני רוצה בשבדיה, איך אתה רוצה שאני אראה את זה?
לא, אם אני מנסה לשחות חתירה, אז הכף רגל שלי היא קצת מוגבלת במנוברינג, בתנועות במים.
בתנועות שלה. כלומר, אתה יכול לעמוד על קצות אצבעות?
כן, 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 זה משהו השתגע, הוא לקח את האגודל, ניסה לדחוף לי אותה ודחפתי לו בחזרה. אבל הוא אומר שיש יותר כוח ברגל. כן, כן, טוב, אני גם עשיתי ספורט כל החיים, אני רץ עם רולר סקייט.
לא משנה, אבל אתה יכול לעמוד גם על העקבים וגם על קצות האצבעות בלי בעיה.
על העקב השמאלי יש לי דרופ פוט.
אוקיי, אז יש לך דרופ פוט.
הרגל יורד קצת למטה.
אז יש נזק לעצב, אז אתה צריך בכל זאת לעשות את הניתוח הזה. עכשיו, לכמה זמן זה יחזיק? It's up to your luck. זה מאוד, אף אחד לא יכול להבטיח לך.
אני לא יכול לשמר את זה אחרי ניתוח על ידי חיזוק כל אזור שרירי הבטן?
בפירוש כן, אתה יכול לחזק את זה, אבל כך בחשבון שלפעמים, מבחינה מכנית, כשאתה פותר בעיה ב-L4, L5, יכול אחרי כמה זמן, אתה יכולה להופיע בעיה ב-L3, L4.
וכמה פעמים אפשר לחזור על אותו הניתוח באותו האזור ב-L4, L5?
אין צורך לחזור עוד פעם, הכי הרבה אין צורך, אם מסתבר שזאת לא הבעיה, בוא נגיד ככה, אם יהיה בעיה, היא סביר שהיא תהיה במישור אחד יותר גבוה, או במישור אחד יותר נמוך, כלומר שזה יהיה
ב-MRI הוא הראה לי את כל הדיסקים העליונים והתחתונים, הוא אומר שרואים את זה, זה אפור או לבן, וכל השאר הם לבנים, הם בסדר גמור.
לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שאם בעתיד תתפתח בעיה, סביר שהבעיה תתפתח או במישור אחד יותר גבוה, כלומר L3, L4, או במישור אחד יותר נמוך, שזה L5, S1.
אז אני אומר לך מה הוא אמר לי, זה קצת הפחיד, בגלל זה רציתי לשמוע אותך. הוא אומר לי, תראה, בדיוק מה שאתה תיארת, אתה מבין מה אתה מדבר. הוא אומר לי, תראה, זה טייר של מכונית, האזור הזה רגיש, והוא תמיד יהיה רגיש. עכשיו, עד כמה שאני זוכר, אתה יודע, הוא נתן לי רק רבע שעה וזה, הוא אמר שהדיסק משקם את עצמו, יכול להיות?
כן. לא, הדיסק לא משקם את עצמו, אבל אם הוא שואב את הדיסק, הוא לא משקם את עצמו. לא
הבנתי. ואני אוכל לעשות פעילות של ריצה ופעילות ספורטיבית בחזרה, כמו שעשיתי לפני, אחרי ניתוח כזה?
התשובה היא כן, אבל אני לא הייתי רץ על אספלט, הייתי רץ על משהו יותר רך.
אני תמיד רץ רק על דשא או חול של ים.
אוקיי, זה בסדר.
ושאלה אחרונה והכי מדהיגה, כי אני כבר התחלתי להכיל את עצמי סרטים, מה הסיכון בניתוח כזה? הוא לא עלול לפגוע לי בעצב ואני אהיה משותק לכל החיים? מה הסיכון שם?
שואף לאפס. הסיכון הוא לא זה משום שבאזור הזה, כן, 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 כן.
כי הוא אמר לי 85% הצלחה. אמרתי לו, מה זה 85? מה זה ה-15?
לא, לא. ה-15 זה לא שיתוק על כיסא גלגלים. זה שהניתוח לא עוזר. שהכאבים יישארו.
וזמן ההחלמה, זה נכון משהו?
זמן ההחלמה זה צ'יק צ'אק בניתוח. זה מה שנקרא מיני אינבזיב אופריישן.
בסדר. כלומר, ענית לי על הכל, ענית לי על הכל. אני לא רוצה לקחת לך יותר זמן. יש לך עוד אנשים. אני מודה לך מאוד מאוד מכל הלב. כנראה שנדבר עוד בעתיד על דברים אחרים. שיהיה לך כל טוב ושבת שלום.
שבת שלום והרבה בריאות, כן. כן, רבותי, אנחנו עושים הפסקת פרסומות, 1-900-722-103, זה מספר הטלפון שלנו, 1-900-722-103, לוואטסאפים 054-70-103-70, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול, אני כמעט בת 40,
כן, איך קוראים לך?
במהלך השנים האחרונות, משהו כמו 4 שנים, אני סובלת ממיגרנות, שבשנתיים האחרונות מאוד מאוד התעצמו. אני לוקחת ריזלט, אפילו הריזלט לא תמיד מכסה את זה.
זה התחיל לך בגיל 36?
משהו כזה, כן.
מאוד מוזר, כן, זה מיגרנה, או שזה... בואי ספרי לי, איזה כאב זה? חצי ראש, כל הראש?
חצי ראש. נודד בין ימין לשמאל, אבל זה או ימין או שמאל בדרך כלל.
ומלווה בבחילות?
לפעמים זה מגיע עד בחילות.
ואור מפריע לך?
כן, למרות רעש יותר, אור פחות, אבל קולות יותר מפריעים לי.
את יכולה לתפקד בזמן את מיגרנה, או את צריכה להיכנס לחדר חשוך?
לא תמיד, כאילו... מיעוט של המיגרנות זה להיכנס לחדר חשוך.
אוקיי. וריזלט לא עזר?
לא מכסה תמיד, לפעמים, עם כל התופעות שלו, זה כן מכסה, אבל לפעמים הכאב ממשיך.
5 מיליגרם או 10 מיליגרם?
של הריזלט?
כן.
נסתכל.
אנחנו ממתינים, זה בסדר?
10 מיליגרם.
אוקיי. עכשיו, מה שתדירו את ההתקפים?
פעם זה עוד היה יותר לפני 4-3 שנים, זה היה יותר מסודר של אחת, פעמיים לחודש, ככה, אבל עכשיו זה נהיה יכול
בתקופת,
להיות...
זה היה בתקופת המחזור ובתקופת הביוץ בדרך כלל?
אז כן, זה היה יותר תלוי ככה במצב הורמונלי וכאלה, לאחרונה כן. זה, אני כבר לא יודעת לקשר את זה.
אבל זה עדיין פעמיים בחודש?
לא, יותר. עכשיו זה כבר יותר. בשנתיים האחרונות זה כבר יותר, זה התגבר.
התגבר לכמה? לשמונה פעמים בחודש או לחמש פעמים?
לפני ארבע פעמים, וזה יכול להיות כל פעם כמה ימים, איך היום ולילה ממש.
תראי, יש, אם זה ארבע פעמים בחודש, עדיין זה לא מצדיק כל כך טיפול מונע, אבל אפשר לתת לך שני דברים, אפשר לתת לך טיפול מונע, שזה כדורים שאנחנו נותנים, שלוקחים אותם כל יום, כל יום, כל יום, והם אמורים לגמור את ה... למנוע את התפתחות הכאב, או לגרום לו שיהיה בצורה מאוד מאוד קלה. ויש אפשרות לתת לך את הטיפול, שהוא טיפול ביולוגי שקיים היום.
מה כן, זה יש... הטיפול הביולוגי?
זאת זריקה שמקבלים בהתחלה פעם בחודש, או פעם בחודשיים, והיא לא בסל עדיין, אבל היא אמורה למנוע את ההתקף.
יש לה תופעות לוואי?
לכל דבר יש תופעות לוואי, גם לריזלט יש תופעות לוואי, לכל טיפול. כן, אז תופעות לוואי יש, הן מעטות יחסית. היא לא בסל, העלות שלה היא לא זולה, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל לדעתי בסביבות ה-2,000 שקל לזריקה. אבל אם הגיעו מים עד נפש, אז אפשר לבקש מהנוירולוג שימליץ לך על טיפול ביולוגי. יש אפשרות נוספת שיכול להיות שזה יעזור לקבל טיפול בבוטוקס, שהוא גם לא בסל, בזריקות בוטוקס לקרקפת.
ואז מה זה ביחס לטיפול הביולוגי או לכדורים?
קודם כל, לא בטוח, שום דבר לא בטוח שעוזר, כי מיגרנה, אגב, במשפחה היה למישהו, לאמא, לדודה, לאחות?
לא מוכר.
לא. אוקיי. היו לך הפלות טבעיות בחודשים ראשונים?
הפלות טבעיות, זה היה, לא, היו בחודשים, מה, האחרונים עכשיו, האחרונה?
לא, הפלות טבעיות בחודשים ראשונים, שאת היית בהיריון.
כן, היו שתיים בשנתיים האלה, בשנים האלה.
אוקיי, יש לך מיגרנה שהיא מאוד, זאת מיגרנה שהיא נקראת מיגרנה יותר פרוסטגלנדינית, היא קשורה לזה, היא מופיעה בשכיחות יותר גדולה עם הפלות טבעיות, והיא מופיעה יותר בזמן המחזור ובזמן הביוץ, והיא מופיעה שיש שינויים הורמונליים, אז היא בדרך כלל, היא מהירה אותך לפעמים לקראת בוקר בלילה?
גם יכול להיות.
אוקיי. תראי, לפעמים המיגרנות האלה מגיבות טוב לתרופות דווקא ממשפחת הנונסטרואידל אנטי-אינפלמטורי דרגס, כלומר, לקחת ארטופן XR של 600, אם את לא סובלת מהקיבה ביחד עם נקסיום או משהו כזה, תנסי את זה, לפעמים זה עוזר אפילו יותר טוב מאשר הריזלט והרילרט, מאשר משפחת הטריפטנים, שזאת המשפחה של האימיטרקס, ריזלט, רילרט, זומיג, כל הקבוצה הזאת.
אז מה אמרת, לא ארטופן?
כן, ארטופן של 600 מיליגרם, לקחת אחד מיד בזמן שאת מתחילה להרגיש את ההתקף, לשתות הרבה מים, וזהו. יש אפשרות לקבל טיפול מונע, אם זה ממשיך להופיע בתקופת המחזור, אז לקחת יומיים, אם המחזור סדיר, לקחת יומיים לפני שהוא מתחיל, ארטופן כל ערב, ולמנוע את זה לפעמים. אבל אם לא, אפשר לקבל או טיפול מונע קבוע, או טיפול ביולוגי. או בוטוקס, כן, הבוטוקס עוד פעם הוא לא בסל וצריכים לחזור עליו כל 3-4 חודשים. שגם כן, הוא עוזר ב-50-60%.
הבוטוקס דווקא?
כן, כי כשמדובר במיגרנה הורמונלית הוא מגיב פחות מאשר למיגרנות הרגילות. המיגרנה שקשורה להפלות טבעיות, שקשורה למי שמופיעה תמיד, לא רק, אבל תמיד בזמן ביוץ ומחזור, שקשורות גם לאסטרוגן, שלפעמים... נעלמות אחרי גיל המעבר, שבהריונות, בשלושת החודשים האחרונים של ההיריון, או בששת החודשים האחרונים של ההיריון, אין כאבים בכלל.
השאלה שלי באמת, אם להיכנס להיריון, אם באמת זה עלול לתקוף בהיריון, ואז השאלה אם יש כיסוי תרופתי.
תראי, את היום בת 40, הסיכוי שלך להיכנס להיריון ספונטני הוא בעייתי ביותר בגיל 40. אבל את יודעת מה, יש את הגיל הנער, תעברי את הגשר. זה לא זהו. כי אם זה מיגרנה, המיגרנות מהסוג הזה, הן מיגרנות שהכאבים הם רגילים בשלושת החודשים הראשונים, ואחר כך בשלושת החודשים, בששת החודשים האחרונים, כמעט ואין כאבים, אין התקפים מיגרנותיים. ואז נשים אומרות, אני רוצה להיות כל הזמן בהיריון של חודש, מחודש רביעי והלאה.
כן, להתחיל מרביעי.
כן.
כשאישה בהיריון בשלושה חודשים שזה כן תוקף, אז התרופות האלה מותרות, כל מה שהזכרת?
לא, לא.
הארטופן?
לא, 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 לא. הארטופן כן, אבל עוד פעם, אני מציע לקחת בשלושת החודשים האחרונים, הראשונים רק אקמולים.
כן. שומע. בסדר גמור, ממש תודה.
בבקשה, שיפי, בבקשה. כן. מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
קוראים לי אמנון, אני בן 66.
כן, אמנון, אני איתך.
אני סובל כבר הרבה, הרבה שנים מדלקת בדרכי השתן, שזה מין כל מיני סשנים של השתנות מרובות במהלך היום, ובסוף היום סביבה נורא נורא חזקה. שזה משתק אותי. הייתי אצל הרבה הרבה אורולוגים, והמון המון סוגים של טיפולים, בדקו, ראו שלמשל אין הרמונית מוגדלת, שלוחצת שם וכן הלאה. בסוף, בפעם האחרונה הגעתי לאורולוג שהלך בשיטה אחרת, והוא עשה לי כל מיני סוגים של תרבית, סוגי תרבית, בין היתר הוא עשה לי תרבית זרע, מה שלא עשו לי אף פעם.
כן.
והוא העלה הסברה שהזרע... הוא זה, זאת אומרת, אחרי הבדיקה מצאו שיש לי מה שקרה תמיכה מעורבת של קוקים גרם חיוביים.
קוקים כן? גרם חיוביים, כן.
כן.
טוב, זה אפשר לפתור עם אנטיביוטיקה.
כן. אז ככה, אז לפני כן, זאת אומרת, עשינו נתן לי אנטיביוטיקה לפני כן, לפני הבדיקה הזאת של התרבית זרם, זאת אומרת, אחרי שלקחתי 10 ימים של אנטיביוטיקה, אז הוא עשה בדיקה של חיידקים באזור השתן, זאת אומרת, בשתן. ואז אחרי 10 ימים, באמת החיידק אותו חיידק, באמת זה חיידק קולי. הוא נעלם בעקבות האנטיביוטיקה הזו, אבל התרבית זרע הראתה שיש שם בעיה, כמו שאמרתי. אז אחרי 10 ימים שלקחתי אנטיביוטיקה, חזרתי אליו עוד פעם, ואז הוא ראה את הבדיקה, ואמר, אוקיי, יש את הלקט, נתן לי עוד אנטיביוטיקה, וזהו, נהיה שקט, אבל לצערי, השקט הזה נמשך רק 3 חודשים, ועכשיו עוד פעם יש לי כאבים.
היה שקט מבחינת התלונות האורינריות של השתן?
סליחה, לא הבנתי.
היה שקט, כשאתה אומר היה שקט, כלומר, לא היו לך כאבים, ולא היו לך צריבות, ולא השתנת הרבה?
השתנה נהדרת, בלי שום בעיה, בלי דחיפות, רגיל, כמו שצריך. מדי פעם. ועכשיו יש לה השתנה מוגברת בפרקים מאוד מאוד קצרים, בכמות קטנה יותר, וכואב לי בסוף היום. זאת אומרת, התופעה חזרה מאליה.
כן. תשמע, אני עדיין לא מצליח לראות את הקשר, אני מצליח לראות קשר חלקי, אבל לא את כל התמונה מבחינת ההשפעה של קוקים בזרע לדלקת בשתן. השתן שלך היה, בתרביות שתן לא גדלו חיידקים?
לא.
אוקיי. מה שצריך לעשות קודם כל זה לבדוק עוד פעם, לעשות עוד פעם תרבית זרע ולראות אם הזיהום חזר. ואם הזיהום חזר, לראות איזה, לעשות לו רגישות, ולראות איזה אנטיביוטיקה ספציפית מתאימה לו, ולתת אותו...
אנטיביוטיקה אוגמינטרן.
אוגמנטין, 875 מיליגרם פעמיים ביום.
כן.
אבל האוגמנטין, אני לא הייתי חוזר על הנותן שוב אוגמנטין, לפני שאני בודק את התרבית, ועושה עוד פעם תרבית ורגישות לאנטיביוטיקה. אני לא כך אוהב לתת אוגמנטין באופן חוזר, כי הוא מאוד רחב טווח. הוא משפיע על הרבה מאוד סוגים של חיידקים. ואם יש חיידק, אם יש אנטיביוטיקה יותר ממוקדת שיכולה להשתלט על החיידק הזה, זה עדיף. כי אם אנחנו מפתחים, אם החיידקים מפתחים רזיסטנס, מפתחים התנגדות לאנטיביוטיקה, אז ברגע שאני נותן לך את האוגמנטין, הרבה מאוד חיידקים מפתחים את היציבות לאוגמנטין. אז אני מעדיף לתת אנטיביוטיקה שהיא יותר ממוקדת. אבל אני מניח שאתה, אם זה הכיוון, אז הכיוון הוא טוב. מצד שני, האם בדקו לך קלמידיה? אתה עוד יודע?
מה זה?
זה סוג של דבר שהוא קשור למחלת מין, אם כי זה לא, זה דבר שעובר ביחסי מין, אבל הוא יכול גם לגרום לתלונות מסוג זה. ואם לא בודקים אותו ספציפית בתרבית שתן, אם לא מחפשים אותו, לא, זה לא, לא מוצאים אותו בבדיקת שתן רגילה.
לא, אבל זה בתרבית זרע בטח, לא?
לא, 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 אפשר גם בתרבית שתן למצוא את זה.
ואיך קוראים לבדיקה הזאת?
קלמידיה.
אה, קלמידיה. אוקיי. טוב, אני חוזר אליו.
תחזור אליו, תבדוק את זה, ומצד שני, תנסה לראות אם יש איזושהי אנטיביוטיקה, אם יש איזה טיפול אחר, אולי טיפול שמרגיע טיפה את, את השלפוחית.
אבל
הצריבה
הזאת היא פונקציה של דלקת.
לא בהכרח, לפעמים יש שלפוחית רגיזה, שאתה משתין הרבה, אז בסוף זה כבר מגרה את, את הפתחים.
בדיוק, כן.
אתה מבין? זה לא, כי אם זה היה מהזיהום, אז הצריבה הייתה מלכתחילה.
כן.
ומאחר וזה לא הופיע מלכתחילה, אז נראה לי שזה יכול להיות לא קשור לזה.
אז אתה חושב שיש קשר בין תרבית זרע עם חיידקים, אותם חיידקים, לבעיה של דלקת בדרכי השתן?
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מצד שני, יש תרופה שנקראת בטמיגה.
בטמיגה?
בטמיגה.
אוקיי.
זו תרופה חדשה שניתנת בפעילות יתר של שלפוחית השתן. היא מרגיעה טיפה את השלפוחית.
כן.
ויכול להיות שהיא תעזור לך.
אבל זה ממש תופעה, זאת אומרת, בבדיקות שתן שעשיתי פה בשנים, תמיד מצאו שיש שם את החיידק קולי. אוקיי?
אוקיי, אז אתה צריך גם...
יאמר לזכותו שפעם ראשונה שהוא התייחס לנושא הזה, אמר שיכול להיות שאותו זה...
אלו?
כן, אלו?
אוקיי, אנחנו צריכים לסיים כי האות ברקע, אז הוא התייחס לזה, אז בסדר, הוא בסדר גמור הרופא, הוא מצוין, ותלך איתו כי הוא בכיוון הנכון.
זה פעם ראשונה שטיפלו בצורה כזאת.
ותשאל אותו אם הוא יכול להוסיף לך גם בטמיגה שירגיע את השלפוחית ואולי ייתן לך נפח יותר גדול.
תודה רבה
אוקיי,
לך,
אמנון.
פרופסור קורסו, ושבת
כל
שלום.
כל טוב, שבת שלום. זה רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו, ואני רוצה להודות לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לעמיתי דואק, שהיה על הדיגיטל, לאיציק אהרון, אחראי על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. להודות לכם המאזינים שהייתם איתי, אני הייתי רפי קרסו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת שלה, באה לשבת, ואחריה אלבומי המופת עם מי? מתקנים אותי שאחרי לא תהיה פה תוכנית בשם אלבומי המופק עם רן שכניק, ולאחר מכן שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שיהיה לכם שבת טובה, הרבה בריאות, ונתראה בשבוע הבא, בראשון לחודש, להתראות.